בחסדי השם יתברך עלינו, אנחנו מתקרבים לאותה לילה, לילה קדושה, שהזוהר קורא לה ליל, שהיא לילה זכר, שכן הפסוק אומר, ליל שימורים הוא לאדוני. הוא הלילה הזה שימורים לכל בני ישראל לדורותם. שואל רבי שמעון בר יוחאי, מה זה ליל שימורים הוא? היה צריך לומר ליל שימורים היא. וכן מה זה הוא הלילה הזה? היה צריך לומר היא הלילה הזאת. משיב רבי שמעון בר יוחאי ואומר שלילה זאת, לילה זאת, היא בחינת זכר, לא כמו שאר הלילות. כל לילות השנה זה ידוע שיש גבורות בלילה, יש דינים בלילה, יש כל מיני דברים שליליים שמתגלים בלילה, אבל בלילה הזאת הכל חסד, זה לא דין. את זה אפשר לתנורים, כן, לכבות את התנורים. אז הלילה הזאת זה ליל של לא, כן. או, זו, של כוח. אז הלילה הזאת זה נקרא לילה של זכר. די, חדל. כולם ביקשתי בקשה אחת. לא, אתם עושים איזה, לא תוסיף, לא תיגע. אז לכן אנחנו צריכים להכין את עצמנו כתבעה לקראת ליל הסדר, רבותיי. כל אחד ואחד ישתדל בערב החג לטבול במקווה. כיוון שהגמרא אומרת, אמר רבי יצחק, חייב אדם לטהר את עצמו ברגל. אנחנו צריכים לבוא לחג שאנחנו טהורים. בפרט חג הפסח, יותר משאר החגים. כיוון שבזמן בית המקדש קיים, היו כולם עולים לרגל, והיו עושים שבת פרה לפני שבת החודש. ולמה קוראים שבת פרה? כיוון ששם יש כל התומעות, ושם הפסוק אומר, וזרקתי עליכם מים טהורים לטהר אתכם מכל תומעותיכם, ועוד ועוד ועוד. לכן אדם משתדל בערב פסח, זה גם ערב שבת השנה, גם ערב פסח, לטבול, לכבוד שבת קודש, מקבלים נשמה יתרה של שבת, כי כל הדינים של שבת חלים, וגם לטבול, לכבוד יום טוב, לקבל, אנחנו מקבלים נשמה חדשה לכל השנה כולה. כי הלילה הזאת זה דבר גדול מאוד מאוד מאוד. עכשיו אדם ישים לב, נדבר קודם על המוצרים שצריך להכין לעצמו לקראת הפסח. והדבר הראשון כמובן מצה, שהיא חיוב מן התורה. המצה של הלילה הזאת צריכה להיות לכתחילה עבודת יד ולא עבודת מכונה, כיוון שבמכונה יש מחלוקת הפוסקים אם יוצאים ידי חובה או לא. אמנם בשעת הפעלת המכונה וגם העיסה או כל התחלת הבצק מתחילים האומר, המפעיל אומר או המשגיח שם לשם מצת מצווה, כי כך צריך להיות. אם לא אמר לשם מצת מצווה, לא יוצאים בה ידי חובה. אבל כיוון שסוף סוף, זה סגולה. כיוון שסוף סוף המכונה עובדת, אז יש בזה בעיה. יש פוסקים שאומרים שזה לא מועיל. אבל פי שאיש יפעל את המכונה, זה מישהו ידליק אותה או לחץ על הכפתור, אבל אנחנו צריכים שיהיה מלאכת יד לכתחילה. כשאין לאדם מלאכת יד, מצא מלאכת יד, יכול לצאת ידי חובה במצאת מכונה, אבל שמורה. גם הגמרא אומרת, מה זה שמורה? שמורה לכתחילה יש משעת קצירה. זאת אומרת, איך שקצרו את החיטים בקיץ, בסוף הקיץ, שמרו עליהם שלא ירטיבו ולא יתפחו ולא יקבלו שום רטיבות. גמרא אומרת, יש סברה בגמרא, שמשעת תחינה, משעה שתחנו את החיטים ועשו אותם קמח, שומרים עליהם שלא יקבלו רטיבות, וכן שלא יתערב בהם דבר שהוא חמץ. כי אם יבוא טיפת מים על המצה הזאת או על הקמח או על החיטים, יכול להיות שיחמיץ. על קמח ודאי יחמיץ. על חיטה, אם היא נבקעה, נזדקה או נבקעה, אז זה חמץ. לא נבקעה, נשארה שלמה, עדיין לא חמץ. אז זה הסדר אם אחר כך יש, והגמרא אומרת בדיעבד, אם לא מצא מכל המינים הללו, ביטול תורה, אבל כל תנועה זה עושה ביטול תורה, מחילה. בדיעבד יכול לצאת ידי חובה גם בקמח מן השוק. מה זה קמח מן השוק? הכוונה שמורה משעת העיסה. משעה שנתן מים בעיסה, הוא נזהר שלא יהיה חס ושלום שם איזה החמצה או חמץ או פירור חמץ שלא ייכנס שם. אז אלה הסדר. יש עוד מצווה אחת שצריך להזכיר, אם כבר מדברים על המצות, להפריש חלה. כי תדעו, רוב ככל המצות שיש היום בשוק לא מופרשים חלה. ואל תשמחו על מה שכותבים לכם שם, הופרשה חלה כדין. אני לא יודע איזה דין זה, אנחנו חסד. אבל יש בזה בעיה. כיוון שכל 40 שניות המכונה מייצרת עיסה חדשה. וכל עיסה 36 קילוגרם קמח במכונה. אז הרבה פעמים, מה זה הרבה? הם לא מפרישים. מפרישים פעם ביום, בבוקר, פעם בערב, ומתנים שכל העיסות יהיו. ואמרתי לכם כבר, כבר אמרתי לאחד, אברהם אבינו גם כן, התנה על העיסה שלו לכל העיסות שבעולם. אז בשביל מה נפריש חלה? כן, ביטלנו מצוות חלה מן העולם, חס ושלום. צריך לקיים את ההלכה כמו שצריך. אנחנו במצות שלנו מקפידים, שמנו משגיח מיוחד, על כל עיסה ועיסה מפריש חלה. אז בזה האדם יכול להיות רגוע, אבל בכל זאת, טוב שהאדם ייזהר תמיד להפריש חלה מכל דבר ודבר. והפרשת חלה צריכה להיות לפני החג. וכיוון שזה מספק, לא מברך. אלא מוציא פירור קטן ואומר הרי זו חלה, מסליח אותה. לא חייב לשרוף דווקא, פירור קטן ממש. מה שצריך לשרוף זה חלה שעיסה שעשיתי בבית בעצמי, או שאני אופה במקום שאני אופה את המצות, שם צריך להפריש ולברך. אבל כאן לא צריך לברך, כיוון שזה ספק. מספק לא מברכים, ברכות אינם מעקבות. עכשיו זה לגבי המצות. לגבי היינות, רבותיי, להשגיח שהיינות תהיינה כשרות ויהיו הכי טובות שיש, כיוון שיש להם אסמכתה מן התורה. ארבע כוסות שיש לנו בלילה הזאת, כוס ראשונה כנגד העולם הזה, קדש. העולם הזה צריך קדושה, לכן אומרים עליו קידוש. מקדש השבת וישראל והזמנים. העולם הזה צריך קדושה. כוס שנייה מברך עליה גאל ישראל, כי אומר עליה את האגדה, ומברך עליה גאל ישראל. אז זה גאולה. הגאולה זה בבינה נקרא. זה כנגד הגאולה העתידה, שאנחנו מחכים לה כל יום שתבוא. כל שלישית היא עליה ברכת המזון. זו כנגד תחיית המתים. תחיית המתים, למה ברכת המזון תחיית המתים? מתים יקומו, צריכים לאכול, יהיו רעבים. אחד אבא שלו לא אכל 50 שנה, אחד לא אכל 400 שנה, אחד לא אכל 900 שנה, אחד 5,000 שנים. הקדוש ברוך הוא עושה סעודה לעתיד לבוא. איזה לחם יהיה לו כתוב, זה סודי, המתכון שלו סודי, אבל כתוב שם בתפריט לוויתן ויהיה גם שור הבר, בשר. נאכל לוויתן ושור הבר, זה מהקדוש ברוך הוא. ביין ששת ימי בראשית. ואדם, מה שאוכל שם בלוויתן, כל הטעמים והתענוגים שיש בעולם במאכלים, יש בו. ואחרי שאוכל, לא ירעב עוד לעולם. בכל רגע, הטעם של הלוויתן בפה. כך תהיה שמחה גדולה מאוד. זה הלוויתן. אחרי זה, אז יהיה תחיית המתים, מברכים ברכת המזון. זה כוס של ברכת המזון, ייזהר בו מאוד, כיוון שזה תלוי בתחיית המתים. אנחנו מחכים לזה. הכך נשארה כוס רביעית, זה עולם שכולו ארוך. הרי תחיית המתים יהיה אלף השביעי. אלף השביעי, שיגמר האלף הזה, כמה זמן ייקח, אנחנו לא יודעים. כי אם יבוא משיח מחר בבוקר, אז הרבה פוסקים אומרים שכל יום יהיה אלף שנה. זאת אומרת, עוד 2,000 שנה יהיה לנו ליל הסדר. אז אלף שנה כל יום. כימי השמיים על הארץ. ימי השמיים, יום של השמיים, כמה זה מוישה? חם לך? מוישה. יום של השמיים זה אלף שנים. כאלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. אז זה נמצא. שזה הסדר של ארבע כוסות. אז היין צריך שיהיה יין. לכן תדעו, יש בשוק הרבה ינות שהם לא קשרים, או לא מתוקנים כהוגן, או לא נזהרו בהם שלא יגרו בהם מחללי שבת או גויים. יין צריך, מותר שגוי ירים אותו אם הוא סגור בשני פקקים. זאת אומרת שעל הפקק ועליו את הכיסוי הפלסטי הזה, זה מועיל. אבל מיץ ענבים אין בעיה אם נגע בזה גוי, אבל ביין יש בעיה. במיץ ענבים האמת יש פוסקים סוברים שצריך שדווקא יגיע לרתיחה של 100 מעלות, כי המיץ ענבים הנוכחי שיש לנו של קרמל זה 86 מעלות. אבל המיץ ענבים צריך להיות שיהיה בטוח לכל הפוסקים שאין בו חיסרון, זה שיהיה 100 מעלות. למה? שנחסר ממנו משהו. תוריד את זה מפה, למה? נשים רוצים לשבת. שים את זה עבר, כן. מצות צפות כיסא? לא שמעתי מצות יושבות. כן. בקיצור, אז אם כן יצא, שאליהם זה הסדר של הארבע כוסות. לכן לקנות רק ינות שהם כמו של קרמל, או כמו של סגל, או רמת הגולן, או תשבי, או מה יש עוד? ברקן. ויש יין שלנו, גם עוד יין אחר, יותר משובח ממה שהיה שבוע שעבר, יגיע לקראת סוף השיעור, אני מקווה. זה יין של הרב אהרונוב. אני הייתי שם ביקב, אני אישית הפרשתי ממנו תרומה ומעשר, עם ברכה, כדת וכהלכה. בקבקו אותם, יש יין יבש, יש יין מיץ ענבים, ויש יין מתוק. ואומנם זה קצת צריכים להוציא מהכיס. כמה שטרות של 20, אבל תאמינו לי שזה כדאי. כמו שלא התאכזבתם מהשמן זית, אתם לא תתאכזבו מהיין. יין משובח מאוד, וכדאי להוציא בשביל החג את זה, כי מועד, אומר רבנו חיים פלאצ'י, מועד, מם, וב, עין, דלת. מם, 40. וב, עין, דלת, 80. תן מוציא 40, השם ייתן 80. שמעת מה ישלה? אז לכן, תוציא, תקבל כפול. לבוא עליי ואני פורע, והכל מתשרה, מזונותיו של אדם כתשובות לו מתשרה עד תשרה, וכל דקה תעמוד. תשרה עד תשרה, חוץ מתשרה, האמת הגמרא אומרת, הוצאות יום טוב ושבת ותלמוד תורה. אז זה לא בכלל החשבון. לכן כדאי להשקיע ביין, בפרט לחג הזה שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא. זה ארבע כוסות, למה דווקא ביין תקנו לנו? לזכור את הדם, מכת דם, וגם היו שופכים דם של ישראל, והיין אדום. אמנם יוצאים את החובה גם בלבן, ועד רבה, מהפסוק שמוכחים כולם אל תראה יין כי את אדם, עד רבה, הרמב״ם אומר משם ראיה, אל תראה יין כי את אדם, זאת אומרת לא צריך לראות אותו אדום דווקא. יין זה גם כל צבע אחר, אין בעיה ביין. לכן מי שמזיק לו יין אדום, מעדיף יין לבן, ישתה יין לבן. כנ"ל אלה שחולים לא עליכם, ואסור להם לשתות ינות, יעשו את הוראות הרופאים. ישאל את הרופא אם מותר לו מיץ ענבים, ואם גם מיץ ענבים אסור, אז מה כן, מה עם יין יבש? ויין יבש יש לפעמים לבן, יש לפעמים אדום, יש חצי יבש. כל זה ישאל את הרופא האישי שלו, שיגיד לו מה לעשות, ולא יעשה נגד מצוות הרופא. ואם אפשר, הרופא אומר עד כוס אחת, אז כוס אחת ראשונה תשתה אותו. לא ישתה יותר. ולא צריך כוסות גדולים. כוסות, תקנו כוסות של 100 גרם או 90 גרם מינימום. יש כוסות שמכילות 90 גרם. אבל שיהיו מלאות, ואדם שותה 86 גרם, ולא חייב לשתות, אם לא יכול, אפילו רוב של 86, יוצא את החובה. שותה 50 גרם, כבר יש לו רוב, יוצא את החובה. למשל, לפעמים יש זקנים או נשים, או שאלה שלא יכולים לשתות מאיזה סיבות שהם, שתי רוב רביעית. רוב רביעית, מלוא לוגמב זה כבר 45 גרם. וזה משערים מרוב בני האדם. רוב בני האדם, מלוא לוגמב זה 45 גרם. לכן, זה הדבר הטוב ביותר לעשות, כדי שאדם יצא את החובה של ארבע כוסות של ליל הסדר. זה יזהר האדם. עכשיו לגבי מרור, המרור זה אומר שזה החסה. כך גמרא אומרת, מצווה בחזרת. מה זה חזרת? חסה. דחסה המנה עלן. אז לא החזרת מה שכתוב בסופר, יש קופסה אדומה של דגל אדום, קומוניסטים. שזה לא זה. החזרת פירושו, השם שלה המשנתי, של חכמים, של חז"ל, הוא החסה, החסה בעצמו. החסה זה החזרת, זה מצווה. כמה חסה צריך לקחת? ייקח כלחים של חסה, אז האמת, הכלחים יש גדלים שונים. יש כאלה, אביעד, לא, מקום פה, שמרו לך מקום. יש חזרת, אז יש חסה, יש גדלים שונים של חסה. יש גודל גדול, יש גודל בינוני. אז אני מדבר על גודל בינוני, יש בו כזית ודאי. ועוד תדעו, במרור לא חייב לאכול 27 גרם במשקל, יכול לאכול 19 גרם במשקל. גם לפי שיטת הרמב״ם, כזית זה 19 גרם, ובפרט שהמרור הוא בנפח. כי אם אני שוקל 19 גרם של חסה, יש בו נפח של 27 גרם של כזית. אז זה בסדר. יוצא ידי חובה. ובפרט שמרור הוא דרבנן, אפשר להקל. אז אם כן, אלה הדברים העיקריים שאמרנו, צריך להכין אותם, המוצרים הבסיסיים הזאת. עכשיו נשתח ונזכיר על מרן רבי יוסף קארו. הלילה הזאת, מוריי ורבותיי, הפטירה של מרן, עליו השלום, זכותו תגן עלינו ועליכם, ועל כל עם ישראל. תדעו, האיש הזה היה ענק שבענקים, גדול שבגדולים. רבנו הארי העיד עליו שנשמתו נשמת רבי יהודה בר אלעאי. רבי יהודה בר אלעאי הוא התלמיד של רבי עקיבא. אנחנו מתייחסים כעת גם לימי ספירת העומר. אז בספירת העומר אנחנו מזכירים 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. ולמה מזכירים אותם? כיוון שהם היו ההמשך של התורה. תדעו, התורה, משה רבנו הבטיח לנו בתורה בשם הקדוש ברוך הוא, כי לא תשכח מפי זרעו. והרמב״ם כתב, עליו השלום, בי"ג העיקרים, זאת התורה, לא תתחלף ולא תשתנה ולא תתבטל בשום זמן מהזמנים. אין. בזה אנחנו רואים את נצחיות התורה. יש לנו כבר כמה, מאז שיצאנו ממצרים, תף ממחת, אז כמה שנים עברו? 3,333, אחר כך או גם 3 וכמה ו4, נכון? אני צודק, תף ממחת, אם נוסיף לו 3,000, כן, 300 עם תף, אז זה תף שין, ו-30 עם מם, זה יוצא, כמה יוצא? 40? לא, זה לא 30, זה 20. 3,324. 3,324. נשאל אותך, הילד בליל פסח, כמה שנים יצא ממצרים? 3,324, זכור. 3,324 שנים שיצאנו ממצרים. הרב חיים פלאצ'י, תן סימן שבת הגדול. שבת, שין, שנת. ב' זה בית אלפים. ת' 400. הגדול, 48. ב' אלפים תמח, לבריאת עולם. אנחנו כעת בית אלפים תשעב. אז זה יוצא 3,324 שנים ליציאת מצרים. אז יצאנו ממצרים אז. והקדוש ברוך הוא רחם עלינו. עכשיו, היה התורה הקדושה ניתנה אז בהר סיני באותה שנה. שבועות, רק השבועות. מאותו יום לא התבטלה התורה. ולא נשכחה מאיתנו. ולא זזה מאיתנו. כל התרי"ג מצוות נשארו כמו שהם. ותראו דבר פלא. מרן רבי יוסף קארו, שהוא נשמת רבי יהודה בר אלעאי, נולד בשנת רמח, שזה מצוות עשה. יש לנו רמח מצוות עשה, הוא נולד בשנת רש ממחת. וזה לא סתם ברש ממחת, כי תדעו שכל רבע אלף, באלף הזה, כל רבע אלף נולדים נשמות גדולות מאוד. תחילת האלף הזה, איך שהתחיל האלף, וקצת לפני וגם קצת אחרי, נולדו כל הראשונים, שזה הריף, רבי יוסף יצחק אלפסי, הרמב״ם, הראש, הרשב"א, הרמב״ן, מי עוד, הרעה, הרזה, ועוד כל גדולי ישראל, כל הראשונים, רבנו ירוחם, ספר המנהיג, אוהל מועד, כל גדולי בעלי התוספות, כולם נולדו בתחילת האלף, יש חלק מהם ראשי, קצת לפני, קצת אחרי. זה תחילת האלף. למה? נכנס ליל שישי. יום השישי, תדעו, יש לו מעלה גדולה מאוד. לכן תדעו, כל מצווה שאדם עושה בדור הזה, אפילו מצווה קטנה, כמו מיליון מצוות בדורות הראשונים. בפרט שאנחנו באלף השישי. עברו 250 שנה מהאלף השישי, בדיוק נולדו אז, הנה תראו, מרן נולד שנתיים לפני. רבנו הארי, גם כן, קצת אחריו, היה יותר צעיר מבנו. בחיים ויטל, רבי יעקב ברב, הרדבז, רבי דוד בן זמרה, המבית, רבנו משה בן יוסף טרני, עוד 10 ימים זה יום הפטירה שלו, בכף ג' לחודש ניסן, עליו השלום. הוא קבור ליד מרן. עכשיו כולם, רבי שלמה אלקבץ נולד אז, רבי משה אלשיך נולד אז, הרבה מגדולי ישראל, ביניהם היו תלמידיו של מרן, אחד מהם גדולי תלמידיו, רבי שמואל אלבז, היה ראש רבני מרוקו. הוא נסע למרוקו, והם קיבלו עליהם את הוראות מרן. זה לא נכון שלא קיבלו, זה אמר לי אישית הרב שלום משש עליו השלום, לפני פטירתו, 3 חודשים לפני שנפטר. אמרתי לכם, פעם ישבתי אצלו איזה כמה שעות בבית. אמר לי, זה לא נכון, אנחנו קיבלנו עלינו גם הוראות מרן, כי היה שם בן ששמחו אותו רבי שמואל אלבז. והיה שם רבי שמואל לניאדו, זה היה תלמידו הכי אהוב עליו. מרן ראה שבדמשק אין להם רבנים, בחלב אין להם רבנים, שלח אותו לשם. והוא הלך לשם, ועד היום כל משפחת לניאדו הם חלבים, אבל הם לא יודעים שלא, הם מקורם בספרד. כי הם היו, הגיעו לצפת, כי כל מגורשי ספרד הגיעו לשם, ומשם שלח אותם. עכשיו, מה היה עוד עם מרן? אז באותו דור נולדו כולם. בואו נלך עוד 200 שנים קדימה, שזה בשנת תקוף, קצת לפני וקצת אחרי. שוב פעם, תראו דור מלא גלריה של גדולי ישראל, שהדבירו את חותמם על כל התקופות. מה זה? יש לך את הנודע ביהודה, הבנתן איישיץ, יש לך את הגאון מבילנה, יש לך את הבעל שם טוב, יש לך את רבי יעקב מדובנה, זה, אני מדבר באשכנז, מניתי לכם כמה בודדים על כף היד, אבל זה, יש איתם עוד הרבה, השאגת אריה ועוד ענקים שבענקים. בספרד, יהיו מה שהיה שם. יש לך את רבי חזקיאדי סילבה, בעל הפרי חדש, יש לך את הגאון החידה, עליו השלום, אחר כך יש לך את הרב בעל שולחן גבוה, רבי יוסף מולכו, ועוד ענקים שבענקים, בטורקיה, ביוון, בבולגריה, מלא. ובירושלים, גדולי ישראל היו, וכל המקובלים של ירושלים נולדו אז. הרשש, יש לך את הרשש, רבו, רבי גדליה חיון, הרשש, וכל חבר החברים שלו, שהם רבי חיים דלרוזה, ועוד, כולם נולדו אז באותה תקופה. שמה נשאר, אנחנו ב-750 כבר עברנו, עבר כבר 22 שנה, מי יודע אם המשיח כבר לא נולד, והוא מחכה לנו כל רגע. זה נשמות גבוהות מאוד שצריכות לבוא. זאת אומרת, כי כל רבע, אז עכשיו, הרבע הראשון זה התחילת הלילה של האלף השישי. זה נולד הרמב״ם, ראשי וכל הענקים. בשנת רש נון, מה שאמרת לכם מרן וכדומה, זה חצות הלילה. זה נשמות שנולדו בחצות הלילה. עכשיו, הרשש והגאון מבילנה וכל גדולי ישראל שאמרתי, זה אשמורת הבוקר של יום השישי. עכשיו אנחנו כבר בחצי היום השני. חצי היום התחיל בתש"ן. אז מי לפני תש"ן וגם אחרי תש"ן, מי יודע איזה נשמות נולדו, שאנחנו עוד לא זיהינו אותם, או מה, שיטביעו את חותמם הלאה, ונשמת משיח צדקנו שמחכים לו. כל רגע, ודאי נולדה כבר, ודאי נמצא פה, מי יודע, אתה יתגלה, זה צריך זכות. אם נתפלל טוב, שפת בליל הסדר, צעק לקדוש ברוך הוא, זה לילה ששערי שמיים פתוחים, נכון? כך למדנו, נכון? הנה אני אקרא לכם, יש לכם את יש לי פה, הנה, בפנקס הזה שקראנו שבוע שעבר, שמה כתוב מה יש בלילה הזאת. הנה, קומנה שבאה ואוכלה מצדי באבת ערכה לנפשך. דרשו רבותינו זן פרקד רבי אליעזר פרק למד א', הלילה הזה העליונים אומרים שירה, הלילה הזה אוצרות תללים נפתחים, היום הזה ברכת תללים והברכה חלה מפי המברכים. אז גם התפילה שאדם מתפלל בליל פסח עושה רושם גדול בשמיים, ולא רק בליל פסח, גם למחרת, כל יום ה-15. זה יום גדול מאוד, השכינה שמחה, שמחה עצומה. אספר לכם קצת מה כותב רבנו הארי על עניין השכינה בלילה הזאת. תדעו מוריי ורבותיי, שאין לילה בעולם שהשכינה עולה במעלות גבוהות כמו בלילה הזאת. ואפילו בליל כיפור זה לא מגיע לזה. ואני אסביר את הדברים. בליל כיפור השכינה, נכון שהיא עולה ישר עם תחילת הלילה אל הבינה, ולכן אנחנו כבר מצווים על תענית ואסורים במלאכה, אבל היא נשארת שם בבינה כל אותה הלילה. למחרת, על ידי תפילת שחרית, היא עולה עוד מדרגה. על ידי לחש, אחר כך על ידי חזרה של שחרית, עולה עוד מדרגה. תלה היא עולה לנצח עוד יסוד, אחר כך שסגורה תפארת, אחר כך היא עולה במוסף, לחוכמה בינה דעת, בחזרת מוסף היא עולה לכתר. ואז היא ממשיכה לעלות. היא עולה, היא נמצאת למעלה. אחר כך במנחה מתחילים לעלות שאר העולמות. כל יתר העולמות. אפילו התפארת שהוא גדול ממנה לא יכול לעלות, רק במנחה. לחש, חזרה, וגם לחש נעילה. בנעילה, בחזרה של נעילה, כולם עולים לשיא השיאים, לאריך אנפין, למקום רעבה דרעבין. מה שאנחנו עולים במנחה של שבת, כל שבת הם עולים שם. זה בכיפור. אבל בלילה הזאת, שתדעו רק כמה היא חשובה וכמה אדם צריך להכין את עצמו לקראת פסח, נולדים לנו נשמות חדשות. עכשיו הם עדיין בעיבור, הם בהיריון, כאילו אישה בהיריון. הלידה זה עם כניסת החג. זאת אומרת, במילים אחרות, 18 דקות אחרי השקיעה, בליל פסח, בוא נגיד בסביבות 7:30 היום בשעון קיץ, ב-7:30 בשעון קיץ, נולדים כל הנשמות שלנו. אבל יש בעיה, כשאתה רואה שבן אדם נולד, אומר רבנו ארי, זה רבנו ארי אומר, כל מה שאני אומר זה דברי רבנו ארי. הוא אומר, כשבן אדם נולד, אתה רואה, תינוק, הוא כמו אבן שאין לה הופכין. צריך לטפל בו, צריך לדעת למה הוא בוכה, להרגיע אותו, לשיר לו, לעשות לו לטיפות, נומי נומי, ואני יודע מה, וכל מיני פזמונים, וגם להאכיל אותו, ולהחליף לו, לחוץ אותו, יש תינוק שאוהב מים, יש לא אוהב מים, כל אחד יש לו אופי שלו, כבר מהרגע הראשון שהוא נולד אפשר לדעת מי הוא, מה הוא, ולאן הוא, ולאיזה כיוון הוא הולך. גם במעלליו התנקר נער. אז הוא גדל, אחר כך הגיע לגיל שנתיים, מתחיל לדבר, מתחיל ללכת, ושוב, עוד שלב, איך מגיע להתפתח, מתחיל להבין מה אסור, מה מותר, רק לגיל 6. לפני 6 הוא לא יודע, הוא יודע אסור מותר, אבל לא מבין אסור מותר. לכן אין חינוך, רק מ-6 ומעלה. אחר כך, הלו, מה קורה עכשיו? אני משעמם אותך? בטוח? אחר כך מגיע לגיל 9. בגיל 9 הגיע לגב בר מצווה. בבר מצווה רק נכנסת בו נשמה. וגם הנשמה הזו שנכנסת בו ביום הבר מצווה, לוקח לה 7 שנים להיכנס בו. 14, 15, 16, ועל זה אמרו, אור ל-14, בודקים את החמץ, אור הנר, אור ל-14, אז הוא מתחיל שנת 14, גמר את ה-13, בודקים את החמץ, זה יצר הרע, לאור הנר, זה הנשמה שהוא מקבל אז, גרש את היצר הרע. ואז הוא יש לו נשמה של בר מצווה, אבל 7 שנים עד גיל 20, עד שמתמלא לו החוכמה, השכל, המדע. ואז בגיל 20 נעשה גדול לכל דבר. לכן רבי אברהם אזולאי כותב, שבשנת ה-20, בלילה שאדם משלים גיל 20, אז האמת שבאמת מובן, יש ספק לדבריו אם זה סוף ה-19 או סוף ה-20. זאת אומרת, אני צריך להשלים את כל ה-20, או מהפשט משמע ליל ה-20, מפני שאיך שנכנס יום אחד זה כבר תופס. אז אותה לילה, מה שהוא יחליט להיות, ככה הוא יהיה. מחליט להיות צדיק, הוא יהיה צדיק. מחליט להיות רשע, הוא השעה. אז אנחנו רואים שחוזרים בתשובה, הוא לא החליט אז. אז הוא החליט יותר מאוחר, לא קרה כלום, חיכו לו. אז זה, ליל ה-20, זה עניין גדול מאוד. אחר כך יש עוד שלבים בחיים. בגיל 26 הוא מקבל יותר תוספת, אחר כך בגיל 40, יש בגיל 45, אחר כך יש לו בגיל 60, אחר כך יש לו 70, גם כן, מקבלים עוד איזו תוספת גדולה. ככל אשר יזקין, מי התמיד חכם, הוא נהיה יותר משובח. יין משומר בענבה, אבל הצעיר עדיין תוסס, עדיין לא מבושל כמו שצריך. אז זה יוצא איפה? שזה הגיל של האדם. עכשיו יוצא לאדם, עד שהוא מגיע לגיל 70 שנה. כאן אנחנו מקבלים נשמה בבת אחת, אומר רבנו ארי, והשכינה עולה קפיצות אדירות. עם הקידוש למעשה כבר בתפילה שאמרנו ברוך אתה השם יקדש שבת ישראל והזמנים, קיבלנו את הגדלות הראשון, אבל יש גם גדלות שני, יש קטנות ראשון, קטנות שני, ועוד יש כל מיני מושגים בקבלה, לא נלאה אתכם עכשיו. זה נכנס בקידוש, ובקידוש תדעו איזה סודות אומר רבנו אריאס. אתה לוקח את הכוס, כוס גימטריה 86, גימטריה אלוקים, בתוך הכוס יש יין, יין גימטריה 70, חמש אצבעות ידיך אוחזות בכוס, אז זה נקרא, זה חמש אצבעות הידיים, זה חמש אותיות אלוקים. אחר כך יש חילוף של שם אלוקים, זה שם שמתגלה בל"ג לעומר, אקדת, זה שם של חסד גדול, הכל מתגלה באותה לילה, בבת אחת. ולכן אנחנו אומרים הלל עם ברכה, פעמיים אומרים הלל בלילה הזאת, הלל, ופעמיים עם ברכה. הלל עם ברכה אומרים בתפילה, מיד אחרי סיום תפילת ערבית, העמידה, אומרים ברוך אתה השם, שזמנו וציוונו לגמור את ההלל. אין לנו לילה בשנה שאומרים הלל, ואין לנו לילה שאומרים הלל עם ברכה ושלם לאורות, כך אומר רבנו ארי, על האורות הגדולים שמתגלים בלילה הזאת. לכן אדם ידע, זה חד פעם בשנה, לא לפספס את הלילה הזאת, לא לפספס רגע מהלילה הזאת. ואחר כך שאלו את מצוות עשה של והגעת לבנך, כל רגע ורגע שאדם מספר ביציאת מצרים, אפילו בתפילה אנחנו אומרים לאמונה כל זאת וקיים עלינו הפודד מיד מלכים או גם מקם כף כל הרצים מעלה יפה על המצרים שלא נגידים לכל בן נפשנו. זה אדם מספר בשבח השם, מספר ביציאת מצרים, ראו בנו את גבורתו, זה כל זה שבח יציאת מצרים. למה? כך כותבים הפוסקים, כך יביא גם סדר היום, אומר שצריך לספר את כל ההסתלשלות, לא רק את עצם יציאת מצרים, מה היה לפני כן. לכן גם ההגדה מתחילה, מתחילה היו עובדי עבודה זרה אבותינו, מתחילים מטרח, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, ואז מזכירים צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות לעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא לזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל, וכן על זה הדרך. אתה רואה את כל, עד קריעת ים סוף, ולא רק קריעת ים סוף, גם השהיה במדבר 40 שנה, זה גם מצווה לספר באותה לילה. שמלתך לא בלתך, רגלך לא בצקה, כל מה שהיה במדבר, גבול ארנון, מה שהיה שם עם שירת הבאר, את כל הניסים. למה? ככה אומר בהגדה, ולא הכנסנו לארץ ישראל, דיינו. עד הכניסה לארץ ישראל, זה, כל זה בכלל סיפור יציאת מצרים. זה מצוות עשה מהתורה. אדם יכול לזכות בלילה הזאת, תדעו, בדקה אני ספרתי את זה, 300 מצוות עשה. כי אתה קורא, אדם ממוצע קורא 300 מילים בדקה. זה בדוק. ולא רק דקה, לפי הזוהר זה יותר מ-300. לפי הזוהר זה יכול להגיע ל-900 ואולי יותר. למה? לפי הזוהר, למשל, אתה אמרת אברהם, זה לא מצווה אחת. אלא לפי ההיגויים שהוצאת מפיך. אב זה אחד. רע, שתיים. הם, שלוש. אברהם, יצחק, עוד שתיים, יעקב, עוד שלוש, יעקב. בכלל זה הדרך, תעשה חשבון. אז אדם אומר בראי פסוקים וקטעים של ההגדה, כמה מצוות הוא מקיים. בלילה הזאת, כל רגע ורגע זה מצווה. לכן, מצווה גדולה מאוד. יזהר האדם, והרב סדר היום, רבי משה בן מכיר, שוב החבר של מרן, היה באותו דור, הוא כותב, שתדע, שסדר ההגדה, זה המינימום ההכרחי לעמי ארצות ובעלי בתים שהם לא יודעים לספר יציאת מצרים, אז הם רוצים משהו מוכן, אז כתבו להם את סדר ההגדה. אומר, אבל לנו, אנחנו יודעים ספר אלה שקובעים מיתים לתורה? לא, לא מספיק להגדה, לא צריך להגיד פירושים, לא צריך להגיד מעשיות, צריך להגיד חידושים, וצפר גם ניסים שהיו איתך. מה קרה לך? איפה הקדוש ברוך הוא עזר לך פה? פתאום זה, אני יודע מה, פעם הפסדת את האוטובוס, אבל ניצלת מזה, אבל הוא קרא לו כך, ולא רק ניסים של הצלה, כל מיני חסדים שהשם עשה לו. עד שהוא מצא את בזוגו, עד שהוא נולד לו ילד, והוא תפלל לשם יתברך, הוא מספר. מספר איך מצא דירה, איך ברוך השם זכה ללמוד תורה, איך זכה להגיע, לאן שלהגיע. כל זה, חסדי השם, צריכים לספר אותם בלילה הזאת. ועל ידי זה, אנחנו מקבלים נשמה גבוהה מאוד. הנשמה הזאת, בלילה הזאת, נכנסת באדם ל-24 שעות בלבד, תדעו. זה עד למחרת ב7:30. 7:20, משהו כזה. 7:30, אם צאת החג, מיד הנשמה מסתלקת. אבל היא משאירה רושם, אור מסוים. לכן תראו למחרת, הלל בלי ברכה. ביום הראשון הלל עם ברכה. וכן בליל הסדר, אמרנו הלל, הלל השני, בסוף ההגדה, עם ברכה. ואם נשמת כל חי, ובסוף ברכה, איזה ברכות, איזה מילים. אתה יודע מה זה שאדם מהלל את הקדוש ברוך הוא? מה לא זוהר אומר פרשת בו, שהקדוש ברוך הוא בעצמו יורד עם כל פמליה שלו לבתים שלנו. לכן מצווה לאדם לבוש בגדים יקרים, נעים. האישה תשים תכשיטים, מכוון לשם שמיים. הבית יהיה מקושת יפה, אורות יפים. השולחנות יהיו ארוכים בטוב טעם, כלים נעים. והכל כמו שצריך, מאכלים טובים. והכל לעשות בשביל שהקדוש ברוך הוא בא, שהוא ישמח, שיראה איך אנחנו שמחים בו. וככה, על זה שאדם עושה את זה, זוכר שכל השנה יהיו לו ניסים. אז תדעו, הצלחת כל השנה זה בזה. והמהר"ל מפראג כותב, הוא אגב נולד בליל הסדר. המהר"ל מפראג, הרמב״ם היום הולדת שלו זה ביום שישי, הוא נולד בערב פסח. המהר"ל מפראג נולד בליל הסדר. המהר"ל מפראג כותב שאיך שהסדר שלך בליל הסדר, ככה הסדר שלך שכל השנה. כי זה עושה סדר לכל השנה. עכשיו ברשותכם אני אחזור רגע למרן רבי יוסף קארו, מה היה איתו? אז הוא נולד, אמרנו בשנת רש ממחת, בגיל 4 התייתם מאבא שלו, תראו לכם מה זה, והתחיל גירוש ספרד, רש נון בית, התחיל גירוש ספרד. הוא גלה, הגיע לאנדריפולי ביוון, לפני זה הוא היה בבולגריה, ישב בבולגריה שם כמה שנים טובות, ודוד שלו מצא אותו, סיפרתי לכם, דודו רבי יצחק, כתב ספר תולדות יצחק, קארו, אימץ אותו, גידל אותו, והביא לו את ביתו לאישה, אחרי זה לא עלינו, היא נפטרה בגיל צעיר, אחר כך נסע אישה שנייה, גם כן נפטרה בגיל צעיר, אחר כך בגיל 80, נסע אישה שלישית, והביאה לו בן. אחרי זה חי עד 87, בן 87 הלך לבית עולמו, פז. אבל היה צלול בדעתו וחוכמתו עד יומו האחרון. עכשיו הוא ישב בספרד רק 4 שנים וגלה משם. גלה משם, תור ילד קטן מסכן, הלך, נדד מקום למקום עד שהגיע לבולגריה. בבולגריה משם נסעו לאנדריפולי ביוון, מיוון הגיע לטורקיה, מטורקיה הגיע לארץ ישראל לצפת. עכשיו הוא כבר בגיל צעיר בן 48, התחיל לכתוב את ספרו בית יוסף, אחרי שהיה גאון גדול. בספר בית יוסף, תדעו, אין לו אח ורע, אין לו מספר 2. כשמו כן הוא בית יוסף, אסף את כל התלמוד הבבלי, הירושלמי, המדרשים, הזוהר, הראשונים, כולם, תשובות הגאונים, כל תשובות הגאונים, זה תשובות הגאונים היו בכתב יד, אז לא התפסו. עכשיו, בעשרות שנים האחרונות, יצאו לאור כמה מתשובות הגאונים ומסודרים פחות או יותר. אבל לפני כן היה הכל בכתבי יד, והאם הוא השיג את זה? מה? עבד, בטרח, והלך, והצטדל, השיג כל תשובות הגאונים. אחרי זה ספרים שאתה לא היית יודע על קיומם, ספר הפרנס, ספר המנהיג, איזה שמות של ספרים, אוי מועד, מי פרסם אותו? מרן פרסם אותו, רבנו ירוחם. היה אחד מגדולי הרבנים בצרפת, הוא מתלמיד בעלי התוספות, אבל לא היה כל כך ידוע. מרן פרסם אותו, כמעט אין סימן שלא מביא אותו. ועוד 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 ועוד. מאות של גדולי תורה, הם חייבים לו את פרסומם. הוא פרסם את אור התורה בעולם. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה כתב עליו המגיד, מה אומר לו המלאך? אמר לו, אני שמעתי את הקדוש ברוך הוא צועק ואומר. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא אומר, בבת קול בגן עדן. מלך מלכי המלכים אומר, איש אשר המלך מלכי המלכים חפץ ביוסף קארו. זה הקדוש ברוך הוא הכריז ברקיע. תראו מי זה מרן. לכן זה לא פשוט. לפעמים בן אדם, זה חולק על מרן, זה לא זה, לא הלכה כמרן, דלה כמרן. מי אתה? איך תדבר? אתה יודע מי זה? אש שלהבת. זה מרן. אז כתב את ספרו 20 שנה, מרש פבית עד שין בית. 20 שנה ספרו בית יוסף. וזה למעלה 10 כרכים, כי על אור החיים זה 3 כרכים, ענק. אחר כך על יורי דעה כנל 3 כרכים, על חוזר משפט, בוא, זה מקצוע שם, שם זה מאוד קשה, כל מיני טענות ומענות ותחבולות ורמאויות וטוען ונטען ולווה ומלווה וסוחר ונזכר ובעל הבית עובד ומעביד, יהיו את כל התחבולות בעולם שאתה רוצה לדעת בתור משפטן, תפתח שם בחוזר משפט ותמצא. משהו אדיר. אחר כך ערן העזר זה כרך די עבה. זה העשירי, אני קראתי אותו עשירי, הוא גם יכול להיות שלוש. וגם ענק, כל דיני האישות, יחסים בין גבר לאישה, קידושין, כתובה, וכל הדינים כולם, וכל הטענות והמענות והחיובים של זה כלפי זה, והיא כלפיו, והוא כלפיה, הכל שם באבן העזר. כל זה הוא עשה 20 שנים לגמור דבר כזה, זה מפעל אדיר, אדיר. גמר אותו, אחרי זה עבד שבע, ובאמצע הוא עלה לארץ ישראל. אז בשיניות בית הוא סיים, כבר לפני שיניות בית הוא עלה לארץ ישראל, בערך 10 שנים קצת יותר, כן, בערך קצת יותר, הוא עלה לפה. לא, בשין בית אמרתי הוא סיים את בית יוסף, אז קצת לפני שין בית, בצדי דלת, צדי ה', אז נולד רבנו הארי, בצדי דלת. אז מרן רבי יוסף קארו עולה לצפת. עולה לצפת, יושב שם, ואז הם כולם רואים אותו שהוא באמת גדול. לא סתם הוא קיבל תואר מרן. כל חכמי צפת אמרו, זה האיש שיכול להיות רב של כולנו. למה כל מה ששואלים אותו, כל הלכה, כל צעיף, כל פרט, כל נושא, טוב, מוציא לך. יורה לכל עבר. יודע את כל התורה כולה. משהו מביג. אז ראו אותו, סמכו אותו עליהם לרב, מרן. קראו לו מרן, מרן ראשי תיבות, 200 רבנים נשמח. זה היה מרן, עליו השלום. אחרי זה, זכה, כתב את ספרו בדק הבית, משנת שיניות בית עד, לא, את בדק הבית שנתיים, עד שין ד', אחר כך כתב את השולחן ערוך, סיים אותו בשנת שדאי, שין י' ד'. שין י' ד'. ואיפה? אז באמצע היה הפרעות בצפת, וגם היה רעש אדמה, נחרבה חלק מהעיר, אז הוא גלה לכפר ביריה. ביריה זה איפה שקבור בניהו בניהו ידע, ושם יש את, יש עד היום את הכפר הזה, זה מושב קטן היום, שהוא על אם הדרך לכניסה לצפת, ממש סמוך לכניסה של צפת, קילומטר מצפת, לא יותר. אז הוא ישב שם, היה כותב את השולחן ערוך שלו, 4 חלקי שולחן ערוך, לעשות קיצורי הלכות מהכל. אחר כך, יש לו גם שותף קט רוחל, יש לו גם כתב כסף משנה על כל הרמב״ם, 14 כרכים של הרמב״ם, את כולם הוא פרש, ותירץ את כל הקושיות וההתנצחויות שהיה לרעבד, הרעבד רבי אברהם בן דוד. וואו, היה תקיף גדול, ספרדי, ספרדי, עתיק, יצא נגד הרמב״ם והתקיף אותו אפילו. הוא את כל הקושיות שהיה לרעבד על הרמב״ם, יישב אותם. הראה שהרמב״ם צדק. איפה יש דבר כזה? מדהים. והכסף משנה, 14 כרכים. מתי הספיק לכתוב? תגיד לי, ריבונו של עולם. ואל תשכח, יש לו ילדים קטנים, יש לו ילדים מחתן. יש לו שתי נשים לו עליכם נפטרו לו. זהו. ואחר כך זכה, המשיך, וכתב גם ספר מגיד משרים, נתגלה לו המלאך, וכתב את כל זה. ירצון שזכותו תעמוד לנו. הלילה במרום, 300, כמה אנחנו כבר? 437 שנים מהפטירה שלו. 437, בדיוק הלילה. 437 שנים. זה מרן רבי יוסף קארו. השני גם זה הלילה הפטירה שלו, רבי משה אלשך. רבי משה אלשך. מרן כתוב עליו שרבנו הארי כמה פעמים היה אומר דברי תורה בקבלה, שמרן היה יושב היה מנמנם. אמר לו רבנו הארי, אתה לא באת בשביל קבלה. לכן אתה מנמנם שאני חבל על הזמן שלך. הזמן שלך יקר וקדוש, אתה כבר היית בקבלה, בעולם הקבלה היית. אתה צריך לכתוב הלכות, שולחן ערוך, כל עם ישראל צריך לו. הנה עד היום אנחנו לומדים שולחן ערוך בזכותו. זכותו תעמוד לנו. ומשה אלשך אותו סיפור גם כן. אז כן, הוא כמה פעמים ביקש והתחנן לרבנו הארי שיקח אותו איתו לחבורה שהם הולכים ביום שישי ללמוד מחוץ לשדה, שם למטה בצפת למטה אחרי קבר רבי פנחס בן העיר, יותר לכיוון הוואדי שם, היו הולכים יושבים בין האילנות, 6 שעות, מהצהריים עם בגדי שבת הכל, אחרי שטבלו שעה לפני חצות, 6 שעות היו יושבים, לומדים עד כניסת שבת, בשדה. אז עולים, פלים מנחה, עם שקיעת החמה, עומדים מול צד מערב, ידיים זרועות שלובות על החזה, עוצם את העיניים, אומר, מזמור לדוד אבו לשם בן אלים, אבו לשם כבוד ועוז, וכן הלאה, ולכת דודי לקראת קלה, וכל הסדר כולו, ונהיה כבר לילה. אחר פלים ערבית, ככה היו עושים כל הערב. ורבי משה אלשך רצה ללמוד, אמר לו, אני לא דוחה אותך בדברים. אתה לא באת לעולם בשביל זה, אתה באת לכתוב דרשות, וזה לך האות, שביום שישי הקרוב תחכה לי שם בחצי חצות היום ליד סלע זו זו. חכה שמה, שב שמה על הסלע, תחכה לנו ואנחנו נלמד יחד, ניקח אותך איתי. והיה, אם הצלחת ללמוד איתי באותו יום, תדע שאני סתם צחקתי עליך ואני דוחה אותך בדברים. אבל אם אתה לא תלמד איתנו, מאיזה סיבה שלא תהיה, אז יותר אתה לא מבלבל את הראש. בסדר? או לא בסדר? וראו, עברו משם, נרדם, מה זה תרדמה? מטוס F-36, שעוד לא יצא עדיין לסדרה, עובר. אתה היית פעם בשדה תעופה שעבר מטוס? לא היית. אני שהייתי, אמר לנו, זה לסתום האוזניים. סתמנו האוזניים, עד עכשיו המנוע שלו באוזן שלי לפעמים. אז זה צריך זהירות גדולה. אז זה לא שמע, ולא נע ולא זע. ונשאר לישון 6 שעות. עד שהם חוזרים, אמר להם אבינו, הרי תאירו אותו מהר, כשבואו זאבים שלא חס ושלום יעשו לו משהו. אמר לו, אתה רואה, אתה לא באת בשביל ללמוד תורת הקבלה. למה? אתה היית רבי חוצפית התורגמן, בדור של 10 הרוגי מלכות, ולפני זה היית נפתלי בן יעקב אבינו, אתה לא בשביל זה. אז זה, נרגע. אז יש אנשים שבאו בשביל זה, יש אנשים שבאו בשביל זה, מה לעשות? ככה זה סדר העולם. אז עכשיו נחזור ללילה הזאת, אומר רבנו ארי, תראו איזה אורות עצומים נכנסים בבת אחת. אומר לכן הקטנים שואלים, לא אכלנו לחם, למה מטבלים בקרפס? ולמה קרפס? כי הקרפס מרמז לקטנות. והם קטנים, אז הם אומרים, איך? לא נכנס הקטנות, לא נכנס הסדר של כל פעם שנכנס, זה של שנה שלמה. זה הנס הגדול. אחר כך זה מסתלק, איך צריך לחזור? צריכים לספור עומר כל לילה, ספירת העומר. לכן זה טוב לקחת מלח, שכתוב בקונטרס הזה, קח מעט מלח בלילה הראשונה, יאמר את כל הסדר, כדי שיהיה לו קיום. וזה ימי החינוך העומר, תדעו, ימי העומר, ימים חשובים מאוד מאוד. נכון שהם מצד אחד אנחנו נזהרים בהם בדיני אבלות, ולא מסתפרים ולא מתקלחים, אבל מצד הקדושה שלהם, הרמב"ן נחמני, כותב בפרשת אמור על פסוק וספרתם לכם ממחורת השבת, קדושתם כקדושת חול המועד. מה שאנחנו עושים בחול המועד סוכות בשבעה ימים, זה כאן 7 שבועות. ושם בחול המועד סוכות, אחר כך יבוא שמחת תורה שהוא שמיני עצרת, כאן יבוא חג השבועות. זה יום הבר מצווה שלנו. אז לכן צריך רבותיי להכין האדם את עצמו כדבעי, כי הכל תלוי בלילה הזאת. כל יבאר את החמץ. ושוב אני חוזר, כמה שאפשר לוותר על כל מיני תבלינים, כל מיני בעיות שיש לנו היום, תדעו, בעיות נוראות יש בטכנולוגיה של המזון, בלי סוף. ולפעמים התבלין עצמו כשר, אבל עשו אותו בכלים שהיה בהם לפני כן חמץ. מה אנחנו צריכים את כל הבעיות האלה? מה שאדם יכול לוותר, כמו כמון יוותר עליו, אין לו תקנה לכמון. הכמון מעורב עם שיבולת שועל, לא יעזור לאף אחד. שיבואו כולם ויגידו הכמון כשר, אנחנו נגיד לכם הכמון מעורב עם שיבולת שועל. שיבולת שועל זה חמץ גמור, כ5 מיני דגן, חיטה, שעורה, כוסמת, שיפון, שיבולת שועל. אז למה לא להיכנס לשפקות? לכן אדם משתדל לשמור את עצמו כמו שצריך. זה הסדר. עכשיו נדבר על ליל הסדר, אני חוזר ליל הסדר. אז אמרנו לכם כבר 4 כוסות יש לנו. כוס ראשונה זה כנגד גלות בבל, זה גם כנגד הגלויות, שימו לב מה שיש פה. כוס ראשונה כנגד גלות בבל. אז שם היה קדש, היו שם אנשים קדושים, היה מרדכי היהודי ואסתר המלכה, היה שם את דניאל, היה חנניה מישאל ועזריה. היו, קדש. והם קידשו שם שמיים ברבים. באיזה מסירות נפש הם עשו. מה, דניאל מה עשה בגובה האריות? בליל פסח. חנניה מישאל ועזריה מה עשו? גם ביום פסח. עשו בתוך כבשן האש. מרדכי היהודי גם בליל פסח. צם בליל פסח. לא עשה סדר. ויעבור מרדכי. והיה אז ככל אשר ציוות עליו אסתר. ובשמיים הסכימו איתם. איפה יש דבר כזה? בלילה ההוא נדדה שנת המלך מלכו של עולם. קדוש ברוך הוא צועק. ואומר למלאכים, מה קרה? למה לא אומרים קידוש הלילה? למה לא אומרים הלל? מה זה אומרים קינות? מה זה בוכים? הוא לא מה, עמך ישראל בסכנה, המן גזר עליהם מוות. אבל זה הוא יודע, הוא רוצה לעורר את כל הפמליה של מעלה, עד שרעש כל השמיים. ויאמר להביא את ספר הזיכרונות, דברי הימים, אמר הקדוש ברוך הוא, תביאו את הזכויות של ישראל, בלילה הזאת הזכויות של ישראל נקראים, ביהיו, לא כתוב ביהיו, ביהיו מעליהם, נקראים, לא קוראים, נקראים לפני המלך. את הקדוש ברוך הוא לא צריך להזכיר, המצוות שאדם עושה, תורה שאדם לומד, היא לבד מכריזה. יש שם תקליט שחוזר על עצמו, והקדוש ברוך הוא שומע ויודע הכל, רק הוא רוצה להוכיח למידת הדין, שתוק, אומר לשטן, חתום פי שטן ועד אסתין עלינו. תראו כמה גדולה הלילה הזאת. כמה ניסים היו לאבותינו, כל הדורות. תקחו ההגדה של האשכנזים, בסוף ההגדה יש שם פיוט, והיא בחצי הלילה. השם הוא מתאר שבאותה לילה אברהם אבינו נלחם עם חמישה מלאכים. באותה לילה הגיעו המלאכים ואותה לילה היה מה שהיה והפכו את סדום למחורת. אותה לילה יעקב אבינו בורח מבית לבן והמלאך בא וישר מלאך ויוכל. אותה לילה לבן רצה, נגלה אליו הקדוש ברוך הוא בחלום הלילה, אישה אמר לך, מדבר עם יעקב מטוב עד רע. וכך תמשיך לאורך כל ההיסטוריה, אותה לילה כמה ניסים נפלא. אותה לילה שרה אימנו נלקחה לבית פרעו. והיה פרעו מנסה, אומר הזוהר, לגוע בבגד שלה, טח, המלאך נתן לו מכה. אבל היה איזה תכשיט יפה, קנה לך אברהם, בום. נוסה לגוע בעגילים שלה, טח. וכל הלילה הזה הייתה בוכה, שרה אימנו. שלא תמסר בידיו של התמי הזה. והדמעות שלה אלה, באותו חדר אומר המדרש, שם האשת אדוניו של יוסף ניסתה לפתות אותו, והדמעות של שרה הצילו את יוסף מדי אשת פוטיפר. אותו חדר, זה חדר מלכותי, שהיה ארמון ידוע, נשאר עד זמן שיוסף הצדיק הגיע. כמה עבר מאז? אז זה חשבון, אברהם אבינו היה אז נגיד בגיל 60, משהו כזה, אז עברו עד שנולד יצחק ועד שנפטר אברהם, בוא נגיד עד שנפטר אברהם אבינו, עבר 110 שנים, 115 אפילו, ואחר כך יעקב אבינו עבר עוד איזה בערך 200 פלוס, 200 שנה פלוס, והמקרה של שרה אמנו היה המקרה של יוסף בבית המצרי, עברו 200 שנה כבר. אז אם כן, כל זה היה, תדעו, ניסים ונפלאות בלילה הזאת. אין בעולם. יש מהר"ל מפראג, נולד באותה לילה. עליו השלום, שם כתוב שהוא, אשתו, סליחה, אמו, הייתה בהיריון, ואביו היה גביר של כל העיר. ותאום החזו אותה צירי לידה. ואמצע הגדה. באו לגמור את כל שנייה, היא בקושי שתתה, אומרת לו, איזה צירים תביא מהר מיילדת. הוא אומר, תחזיק עם מעמד, נוכל כזה התמצא. לא ראיתה, ואחר כך יהיה, כבר יודע, זה יכול להימשך. אומרת לו, אי אפשר, מהיר, מהיר, מהיר. מיד שלח שני בחורים מהבית, רצו להביא מיילדת מהשמיים באותו רגע. הגיעו שני נוצרים ארורים, עם גביעה של נער נוצרי, ובקבוקי דם, להכניס את זה לתוך המרתף של הבית שלו. ובדיוק נפגשו פנים, אם היה שנייה קודם או שנייה אחר כך, לא היו נפגשים. ואלה לא זיהו אותם, אלה הראש שלהם איפה, לא הולך להביא מיילדת. אלה חשבו שהם זיהו אותם, תכנו לברוח. ואלה רצים אחריהם, אלו רצים ואלו רצים. ועכשיו, מתי מהשר קדוש ברוך הוא שלח גם שני שוטרים צ'כים מהגלגולים של בקטן בטרש, ואלה היה להם מקלות, היו כן מקלות, כמו הגה של פעם, אתה זוכר? הגה? לא, זה לא בזמנך. הגה זה ראשי תיבות הגנה אזרחית, היה פעם לפני פיקוד העורף, בגלגולו הקודם, היה אנשי הגה, היה להם רק מקלות, זהו, מסתובבים בחבות. אז אנשי הגה, הוא מקדס בפנים, סגור את החלונות, תדביק סלוטט, עוד לא היה סלוטט, היה נייר דבק, היה זה, אתה לא זוכר, אתה זוכר? אז היו אלה, כל המסכנים האלה, אלה שמשתמטים, עושמים אותם בהגה, וכיצור, אוכלים חלווה ובפלים כל היום, מהשקם. כן, הקרקר עוד לא היה אז, אחר כך יצא הקרקר, יותר מאוחר. קיצור, אלה היו, זה רצו אחריהם, אז אלה קיבלו שכל הצ'כים האלה, אמרו אם שניים רצים מול שניים, סימן שהשניים הראשונים הם הגנבים, תפסו את השניים הראשונים. עצרו אותם, תפסו אותם, וישנים מיד, גידלו את כבר שהיה, ועל ידי נולד בינתיים, המהר"ל כבר נולד, לא היה צריך מיילדת, לא היה צריך כלום. כל הסיפור היה בשביל שיתפסו את שני הרשעים האלה. אז תראו, זה לילה קדושה מאוד, לכן אדם יזהר בה מאוד. כל שנייה, אמרנו, זה כנגד גלות המן הרשע, מה שמו וזכרו. ואז עמד עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא הציל לנו מידם. זה המן הרשע, גאל ישראל. הכוס שלישית זה ברכת המזון, זה כנגד גלות יוון, מלכות יוון הרשעה. אז כוס שנייה כנגד המן, לכן אנחנו מזכירים שם את כל הרדיפות שהיה לנו, גם המן רדף אותנו. כוס שלישית זה ברכת המזון, זה כנגד מתתיהו שהיה זה, וזה גם ארבעה בנים. הראשון זה אחד חכם, חכם זה דניאל, חנניה, מישאל, מעזריה, מרדכי ואסתר וכן הלאה, זה חכם. האחד רשע זה המן הרשע, בכוס שנייה. האחד תם, אומר המדרש, זה מתתיהו, תהפוך ממתף תם, שהיה תם, תם וישר עם השם. הוא לא עשה חשבונות. 17 איש מתנגדים, יאללה, נלחמים ביוונים. איך תנצח? 1.5 מיליון. נלחמים. אשתך על השם יאבך, והוא יחלקלך. נכון? ככה הפסוק אומר. אז הוא הלך ובטח בקדוש ברוך הוא, בטח באחד ואל תפחד. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא עזר לו. אחר כך ניצחו, גרשו את כולם. כוס רביעית זה כנגד כעת אדום, לכן אומרים שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידע ארוחה הממלכות אשר בשמחה לא קראו וכל זה. יש נוהגים לפתוח את הדלת, האמת שזה מנהג אשכנזים, וגם אנחנו נוהגים זה להכניס את האמונה בביאת המשיח, שדע זה שפותח את הדלתות יודע שהנה אם המשיח יבוא אז לא נצטרך לפתוח את המנעולים לראות אם הבריח נתפס או על השונית של הדלת התעכבה שם, מיד נרוץ ונקבל את פניו. יכול לבוא. אז זה הארבע כוסות. זה הסדר של הארבע כוסות. אדם יזהר בהם לעשות אותם כסדרם. אז הזכרנו שאדם ייקח כוס של 100 גרם, לא ייקח הרבה, למה אחרי זה הוא חושב את עצמו גיבור בהתחלה. אז הוא כמו אריה, כמו שגמרא אמרה, כוס ראשונה הוא עדיין אריה. אחר כך נהיה דומה השם ישמור, הוא שמלקק בהשפטות. אחר כך נהיה קוף. אז השם מרחם, למה לאדם להיכנס לכל זה? שתה במידה כמה שיכול, וגם אחרי האוכל אפשר יותר לשתות, אבל לפני הנקבה ריקה קשה. עכשיו הביצה, הרבה שואלים מתי אוכלים את הביצה. הביצה מנהגנו לאכול אותה מיד בתחילת ההגדה כמה שרעבים, ואחר כך השאיר אותה לאחר כך. מה עשיתי? הביצה יעשה אותה ביצה קשה ויקח אותה, יאמר זכר בקורבן חגיגה. עכשיו כדי שלא ייכנס לספק של ברכת בורא נפשות, שאם אכל ביצה שלמה צריך לאכול בורא נפשות, אז מה שיעשה יאכל שליש, זה עם ביצים גדולות, אבל ביצות, יש ביצים קטנות, אלה המדיום שיש היום, הייתי בשוק, זה כולו, אפילו יונה תטיל יותר גדול מזה, זה חצי ביצה, יש בו פחות מכזית, אין בעיה, בכל זה ביצה יש כזית, אז זה יכול לאכול חצי, אבל ביצים גדולות אז יאכל שליש, ועוד 9 דקות עוד שליש, ככה מעניין בסדר, עוד 9 דקות עוד שליש, ויספרו גם באמצע הסדר, יסתדלו להעיר את הילדים, תדעו העיקר זה הילדים, הילדים תקחו אותם, תכינו אותם, תכינו להם לפני כן מתנות, כל מיני תחפושות או קבעים ישנים שיש לכם בבית, או כל מיני מקלות, כל מיני אני יודע מה חפצים ישנים, תלבישו עליהם, שימו אותם בחוץ, שידפקו בדלת ויגידו מאיפה באנו ממצרים, הולכים אצל השכנים גם עושים קצת ככה תררם רעש קצת וזהו, ונכנסים ומספרים, ואתה נותן להם לספר, וזה מצוות עשה מן התורה. איזה כל רגע ורגע, ואתה עושה שמחה לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא שמח. איזה שמחה גדולה זאת, אין כמוה בעולם. שואלים אותם, מאיפה באתם? הם ממצרים, לאן אתם הולכים? הולכים לירושלים. ומה היה? היה פרעה רשע, מה עשה פרעה? מתחילים לספר כל מיני סיפורים, מה שהיה, מה שהיה, מה שלא היה, הכל אפשר לזה. והלילה הזאת, כולו מצא. אין בעיה, קדוש ברוך הוא שש ושמח איתנו. עכשיו ייזהר האדם להשתדל לאכול את האפיקומן לפני חצות הלילה. אפיקומן חצות לילה, היום זה 12:45. לפני 12:45 בלילה בשעון קיץ, לסיים את אכילת האפיקומן. יש פוסקים שאומרים גם את הכוס רביעית יסיים אותה לפני חצות. אבל בדיעבד אפשר, לא אם קרה שיתעכב, אבל את האפיקומן לאכול לפני כן. גם האפיקומן רבותיי, למה שמו אפיקומן? אפיקו מיני. כלומר, לפני האפיקומן, תאכל כל מה שאתה רוצה. רוצה לאכול שקדים, רוצה לאכול דעמה, אגוזים, רוצה לאכול חרוסת, רוצה לאכול דברים טעימים, יפים, תאכל שתי ורוחב לב, אין בעיה. אבל אחרי האפיקומן, לא אוכלים כלום. זה האחרון, צריך הטעם של האפיקומן להישאר בפה עד מחר בבוקר. זה טעם גן עדן, מי שאוכל ממנו, טוען טעם של גן עדן. זוכה. רק לשתות אחרי זה מותר, ארבע כוסות, אנחנו שותים עוד שתי כוסות יין, אבל עוד יין אחרי זה אסור. רוצה לשתות יין, שתה בסעודה. יש כאן שתי כוסות, שלישית ורביעית. זה הסדר. אחר כך יש מתירים לשתות קפה, תה, מי שלא יכול. באמת מצבו מאוד זה, הוא מרגיש בחילות, או אני יודע מה, הוא רוצה להירגע, הוא לא יכול לרדם, הוא לא יכול אני יודע מה, זה. בכלל, הלילה הזאת עדיף לא לישון, אני חושב את זה לספר ביציאת מצרים, ללמוד שיר השירים. לספר עוד מעשיות על אגדה, חד גדיה לא סתם אמרו אותה, אחד מי יודע, וכלל זה הדרך כל מיני דברים שככה, שהשינה, איך אמר מרן, אסור לו לישון עד שתחתכנו שינה. הרמב״ם כתב, וכל המרבה להוסיף ולספר ולתאר, הרי זה משובח, מה שכתוב באגדה. הטור כתב שמצווה גדולה להרבות באותה לילה בלימוד וסיפור אגדה והלכות פסח, כתב הטור. מרן הוסיף עוד שתי מילים עד שתחתכנו שינה. כלומר, אין לרדם הלילה מראש, נלבוש פיג'מה ואני יודע מה, ולכת למיטה. לא, זה צריך שהוא יכול להחליף לבוש פיג'מה, וישב ילמד, יקרא. עד שהשינה מאליה תבוא. אין דבר כזה ללכת לקרוא לשינה לבוא. עד שהוא ירדם מאליה, נראה שכבר אין לו כוחות. גם הפוסקים כתבו שאם הוא יודע ש... הוא לא יכול להתפלל טוב שחרית, אם הוא לא ישן, מקרה כזה מותר לו ללכת לישון. אז מותר לו ללכת תחילה גם ללכת לישון. את קריאת מש על המיטה אומרים רגיל, לא משנים כלום. אף על פי שזה לד שימורים, אבל כיוון שהקריאת שמה יש לה כמה טעמים, אחד הטעמים להרוג את כל המזיקים שנבראו מעוונותינו, אין כמו הלילה הזאת להרוג אותם. לד שימורים הוא, אתה מחסל את כולם. אז לכן אומרים קריאת שמה, הכל מלא חוץ מבידוי, שכמובן אין לנו. כל חודש ניסן אין, כל שכן הלילה הקדושה הזאת. כן? מה? ברית יצחק וליל הסדר. כתב הרב זכר דוד, רבי דוד זכותה עליו השלום, סדר של לימוד, אחרי חצות, עושים אותו הכל כמו שצריך. אבל הפוסקים כתבו לו להישאר עד כל הלילה, השנה זה גם שבת, גם יום טוב. ואסור לענות את הנפש בכלל. קריאת שמע שעל המיטה, לפני חצות יאמר אותה. כלומר, כבר ברואה 12 וחצי, 21, יגיד אז קריאת שמע, אפילו באמצע הסדר, זאת אומרת, עוד לא אמר את ההלל, יאמר את ההלל. הלל צריך לומר אותו מילה במילה, לנוהגים שעורך הסדר, קורא חצי פסוק, למכה מצרים ובחוריהם, כולם עונים לו כי לעולם חסדו, וכן לפני זה, לא לנו, אדוני, לא לנו, עונים לו כי לשמך תן כבוד. וכן הזה, למה יאמרו הגויים? הוא צועק, אומר בקול, והם עונים לו, עיני אלוהים, והם אומרים איתו בלחש, גם הוא אומר איתם, אבל זה כדי שיהיה קצב, כדי שיהיה קשר, כדי דור, כל מצווה שעושים אותה ביחד יש לה משמעות הרבה הרבה יותר עצומה מאשר כל אחד לבד. לפעמים הוא מבין לסדר, יושב לו, זה קורה את האגדה פה, זה קורה את האגדה שם, זה נמצא בהתחלה, זה נמצא בסוף. מה, איזה סדר זה? זה סדר זה? זה בלגן, זה לא סדר. ועוד אמר הספרי על הפסוק, ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו. כמה זה רבבה? 10,000. אומר זה לא מסתדר החשבון. אם 5 מכים 100, זאת אומרת כל אחד חייל יהודי מכה 20 חיזבאללה. 500, 100. אחר כך 100 היה צריך פי 20, זה 2,000. לא, 100 מכם רבבה ירניה פי 10,000. 10,000 מכים. איך זה? אומר אינו דומה מעטים העושים את המצווה למרובים העושים את המצווה. אפילו שאין לנו מניין. אחד אומר לבת האגדה, זה לא כמו שניים אומרים. 3 אומרים, זה לא כמו 2. 10 אומרים, ואפילו גם נשים וקטנים, כולם מצטרפים הלילה הזאת בהגדה. זה מעלה גדולה מאוד, מפרט בעלל. והאם פלטי מביא בשם הקדמונים, שמחפר על כל עבונותיו. שאומר את ההלל כמו שצריך, בשמחה ובטוב לב, רק מה לא צריך לעמוד בהלל? הלל של התפילה אנחנו עומדים. אבל זה הלב של האגדה, אדרבה, עושים את זה דרך הסיבה. גם בלילה הזאת אדם משתדל הכל לעשות דרך חירות. מה פירו דרך חירות? שאם זה גולו. אפילו שהוא אוהב לשרת את עצמו, אבל הוא יגיד לזה שלידו, תמזוג לי את היין, ואם צריך למזוג מים כמו בקידוש, תמזוג לי גם את המים. ואחר כך אתה תמזוג לו, הוא עשה לך, עכשיו אתה תעשה לו. שלא אדם ימזוג לעצמו, אלא תמיד, למה? שוב, להזכיר את חסדי השם, איך שהוא עשה לנו דרך חירות, ויסב אלוהים את העם. תראה מה אומר יונתן ועוזאל. הביא להם ענן, ויסב אותם. אך הוא אומר, לקח ענן הקדוש ברוך הוא באותה לילה. לקח את כל ישראל. עם הטלה, והגדי והמצה והמרור הטיס אותם טיסה ישירה מקהיר לירושלים להר הבית. בלי לא היה שם לא סעודים ולא ירדנים, אף אחד לא הפיזם ולא צייץ. ירדנו שם בהר הבית, אכלנו את הפסח, את הקורבן, עשינו את ארבע כוסות, עשינו כל הסדר, חצות לילה, והענן החזיר אותם חזרה למצרים. ואז התחילה מכת בכורות. איך שהענן ירד, שמעת? הענן נחת מיד, זה מטוס ללא טייס, התחיל אז. שאל אותך מישהו, מתי היה מטוס ללא טייס? תגיד לו בליל פסח. זה הענן. ככה הענן הזה יביא את המשיח, גם יביא את כל אלה שנמצאים בזה. שמעת מה קורה בטקסס עכשיו, בדלס? יוף. שופת הוריקן התחילה, מסעיות עפות באוויר. הכל. מתחיל, המשיח מתקרב, מה השבת? אז מתחיל ענן, יבוא ענן, ירים את כל היהודים. הם באמצע, הוא היהודי מדבר בטלפון, let's go, פתאום הוא נוחת בירושלים, הוא הפרנסאוי עומד במגדל אייפל, פתאום בא ענן, שיק, אומר לו, אתה יהודי, לא יודע מה קורה, בהודו יש לך שם כאלה תרללים, יושבים, צדים דגים, באמצע שהוא צד דג, הדג באמצע החכה, ענן לוקח אותו לירושלים. ככה זה, ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. זה אומר הזוהר עליו השלום. שלוש מדרגות היה בישראל, אנחנו צריכים לזכות להיות במדרגה השלישית. היה אלה הפשוטים ביותר, היו צריכים בכסף, קדש אותם בכסף, ויוציאם בכסף וזהב ואין משבטיו כושל. אז בזכות הכסף, וזה כך קידש אותם הקדוש ברוך הוא, זה קידושי אישה בכסף. אבל היו יותר חשובים לישראל, בשטר, נתן להם את התורה. זה החכמים שבהם עומדים תורה. אז זה בשטר. אבל היו עוד יותר צדיקים, אלה שדבוקים בשם יתברך. זה בביאה. ואביא אתכם אליי, ואשא אתכם על כנפי נשרים, נדבקנו בשם יתברך. וזה אנחנו צריכים הלילה הזאת, הרבה לשאוף לזה. להיות דבוקים בשם יתברך. וגם בעניינים הגשמיים שאנחנו עושים. אוכלים, שותים, אדם נושא אישה, הכל, יעשה הכל בשביל לעשות את רצון בוראו, לעניין הנשמות. ואז הוא עושה פעולות, תדעו, פי מיליון ממה שהוא עושה בדבר שהוא סתם, עושה שמצווה סתם, לא יודע אפילו למה. אנחנו אוכלים את המצה באותה לילה. לפני שאדם לוקח את המצה, ינשק אותה. מצווה חביבה מאוד, מאוד, מאוד. זו השכינה בעצמה. אומר רבי נוערי, היא שמורה מהמזיקים, היא השכינה שמורה, ולכן שמה מצה. מצה, תראו כמה הגימטריה שלה, צדי ה-135, שם הוויה, במילוי אב, שזה בחוכמה, זה 72, במילוי סג, שזה בבינה, 63, 72, ב-63 יוצא בדיוק 135, זו המצה. תראו איזה אור יש במצה. מה זוהר אומר על זה? בפרשת תצווה, שיש בה מכלה דאסוותה. כל הרפואות יש בתוך המצה. מכלה דמהמנותה, האמונה בשם יתברך בתוך המצה. תראו כמה יהודים פגשנו, אמרתי לכם, שהיו רחוקים מדת, ופתאום התקרבו. אומר, אני זוכר את ליל הסדר אצל אבא. הליל הסדר אצל אבא, תדעו, זה לא נשכח. לכן אדם יזהר מאוד, ישמור על הילדים שלו, שהם יהיו במצב ראשון, לא יצאו לשחק שם בחוץ עם הבני דודים שלהם וכל מיני, אני יודע, בזבזו. יקרא להם, ספר להם, לפי דעתם, לפי שכלם, ייתן להם איזה מתנות, איזה הפתעות, כדי שיהיה להם חשק להיות ערים. כל מילה של תורה, של סיפור, שבח של השם יתברך, נוטע בלב הילד אמונה לנצח נצחים. תדעו, זה גם לעולם האמת. אנחנו יכולים לזכות בזה ולסדר, אדם לא יודע איזה מדרגות הוא יכול להגיע. מדרגות הכי נסגרות. אני אומר לכם את האמת, את אבא, עליו השלום, היה מאוד רציני. בלילות שבת, היינו מפחדים ממנו. היה שר, היה מספר לנו סיפורים, אבל במורב הפחד. היה אסור לשים את היד על השולחן. הוא נשם יד על השולחן, מה זה? זה מזבח. זה חקל תפוחים קדישין. יד השם, אתה נשען על השולחן. היה אומר לי שסבא שלי, עליו השלום, קראתי על שמו, מי שהיה שם יד, והם מיד מריד לו אותה. אז לא מוריד לו את היד לגמרי, חס ושלום. זה לא מהשולחן, לא תבינו, חס ושלום, שהוא היה כזה אלים, חס וחלילה. אז היה רציני. בליל הסדר היה עושה כוונות. היה עושה כוונות, כוס ראשונה, כוס שנייה, כל היה עושה כוונות. וכשהיה בסעודה, היה שמח, הרי המצא, איזה שמחה הייתה לו. ואיך היה שח, והיה שמח. אחרי זה שסיימנו את הסדר, כוס רביעית, זה הלילה היחידה שהיה מותר לנו לצחוק עם אבא. הלילה היחידה, אני אומר לכם, הייתי מחכה לרגע הזה. למה? היה שם חד גדיה בפרסית. וגם מאיפה עד היום, אני לא יודע מאיפה. חד גדיה, חד גדיה, דזרינה, בטרזו זה, חד גדיה. והוא אמנם שתה יין צימוקים, שהאימא הייתה עוז מכינה מצימוקים טריים. אבל, הצבו, למה? היה יודע איזה אורות נכנסים באותה לילה. מה אתה עושה על ידי המצא, מה אתה עושה על ידי המרור, מה אתה עושה על ידי הרוסית. מרור, זה גמטריה מוות, אומר רבנו ארי, ברמינן. אתה לוקח אותו, מטביל אותו בחרוסת, חס זה חיים, גמטריה חיים. רות זה מילוי שם עדנות. א', ד', נ', י', א', יש שם למד פה, 110. בלמד יש מן ד', זה 44. אחר כך יש לך שמה נון, בב נון 56, ביוד יש בב ד' זה 10, תעשה סך הכל 606. רות חס רות, תאר לך בכל פרט שאתה עושה בליל הסדר איזה דברים עצומים ועמוקים אתה מגיע כל זה, וגם אם אדם לא מכוון בהם נגיד אני עושה הכל על דעת רבנו ארי לפני הסדר, כך יגיד נגמר הסיפור, ככה, כל יהיה כמו שצריך. על דעת רבי שמעון בר יוחאי, על דעת רבנו ארי, הקדוש ברוך הוא לבד, מאליו מסדר. גמרת את הסדר, חד גדיה, כל זה, תקרא שיר השירים, צמח, תקרא עוד פיוטים, שירים, הלכות פסח, כל דבר שבקדושה, שמעורר, שנותן, זה חשוב מאוד. יש לנו צפירת העומר, זה בני עדר, אולי שבוע הבא קצת נדבר, בחול המועד, אנחנו בני עדר. מה רצית? כן. אז עכשיו יש לנו רבותיי כמה דברים להודיע לציבור. היין של היקב שאמרתי לכם החדש הגיע, נמצא בחוץ, יין מאוד משובח. גם מיץ ענבים, גם יין מתוק וגם יין דבש. ואמרתי לכם שאני אישית הפרשתי ממנו מעשרות. זה היה בט"ו בשבט אם אני לא טועה. כן, ביום ט"ו בשבט זה היה. אחר כך יש לנו גם... גם שמן זית טהור יש, יפה, כל הכבוד. עכשיו יש לנו גם, יש בעיה אחת רצינית, רבותיי, זה מצווה. רגע, יהושע, חכה רגע. לשבת, 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 לשבת. לשבת, לשבת. סליחה, זה דבר מאוד חשוב שקשור לשכינה הקדושה. תדעו רבותיי, מיום שחרב את המקדש, השכינה איפה נמצאת? בכותל המערבי. אין לנו קדוש יותר מכותל המערבי. אין בעולם. אבא היה אומר לי כמה פעמים, תדע בנציון, אני לא עושה חשבונות ולא עושה מדרגות. אבל כך מקומות קדושים, כך זה, כך זה, כך זה, מול הכותל, אין כמו הכותל. כי כתוב בכותל המערבי, הנה זה עומד אחר כותלנו. הקדוש ברוך הוא נמצא אחר כותלנו. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. זאת אומרת, יש לנו צרה צרורה במדינה הזאת, שיש אנשי רשע, לא כולם, אני לא עושה הכללות, אבל יש אנשי רשע, שכל הזמן עוקרים את הדת. אתם זוכרים מה עשו לנו עם הדרת נשים, מה עשו לנו, כל פעם עושים איזה סיפור אחר, עכשיו גם עם החמץ, כל פעם עם איזה דבר. עכשיו, הם מתנכלים לכותל המערבי. מתנכלים לכותל המערבי, יש תוכנית שלמה שאושרה כבר בוועדות, לחפור מתחת הכותל רחבה חדשה, קומה נוספת, תת-קרקעית. והם יגיעו עד אבני הכותל, שזה קודש קודשים, מעל בית קודש הקודשים. והם שם רוצים לבנות רחבה, ואז זה יהיה בידי הממשלה. מה שהם ירצו יעשו, הכל זה כדי להפקיע את הרשות של החרדים. היום הם לא יכולים לעשות כלום, כי יהודים שלנו מתפללים שם בכותל, נמצאים שם יום ולילה, לא ישבוטו, אפילו בשלג יש שם יהודים, אפילו שהערבים זורקים אבנים, יש שם יהודים מתפללים. אז הם רוצים לעשות, יש להם כל מיני תוכניות, הם רוצים רפורמים, גויים, מה שהם רוצים, הם יחליטו, מי אתה שתחליט בשבילם? אתה האזרח הפשוט, לא נחשב בכלל. אז הם, יש להם תוכנית, שהתוכנית הזאת כבר נמצאת. היא נמצאת בספרי התוכניות, ועדה תכנון ערים. פלוס בניין בין חמש קומות, שעל חשבון הרחבה של הכותל. זאת אומרת, הצמצמות הרחבה לפחות ב-20%, אם לא יותר. והתוכנית הזאת עומדת לעבור מחר ביום חמישי. למה אני מדבר על זה? כי הערב יש לכם זמן, יש פה יהודי יקר מאוד, תושב הרוב היהודי, תחתמו כולכם. אני כבר חתמתי ביום חמישי שעבר על ההתנגדויות. ואז הם לא יוכלו לעשות, אם יהיה 1,000 התנגדויות, זה כבר דבר חשוב. ואז הם לא יוכלו לבצע כלום לפי החוק עד שישמעו אחד אחד. מה, כשיקראו לכם, אני אגיד לכם מה לדבר, אל תדאגו. מקסימום תקראו את כל ספר התהילים בפני הוועדה. אין בעיה. אז לכן, רבותיי, כל איש ואישה לא יצאו מפה הערב עד שיחתמו על התפסים. יש לך תפסים, תתחיל לחלק לאנשים. אז, וגם לאנשים בעזרת נשים, אל תשכח אותם. והן גם חשובות, עזרת נשים, שם יש. אז אם כן, רבותיי, לחתום על זה. שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא בזכות זה יפדה את השכינה הקדושה בקרוב ויגאל אותנו ואותכם גאולת עולמים ותזכו רגיל ראה אם כן המשיח בא בליל הסדר זה משהו אחר אז המשיח יודע לכם אבל אנחנו פה לרשותכם ולשירותכם חזקו ואמצו שבת שלום וחג כשר ושמח תזכו לשנים רבות נעימות וטובות